מאוד.
אז אנחנו עושים את זה.
שי גולדן ונדב שטראכר מזווית קצת אחרת.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 54. אני נדב שטראוכלר, איתי פה בקוקפיט, שייקה, הידוע בכינויו, שי פרום פסאז' גולדן.
כזה,
ואיתנו ברקע, מסביבנו, ותכף נרחיב, גם רני אשל, הפרודוסר נאמבר וואן, הקינג של הפוד. אז אנחנו מתחילים, והיום אנחנו גם בטיל.
אנחנו חי ובזק. יש לנו 40 דקות להסב לכם עניין, אז תהיו איתנו, ואם אתם מצטרפים בהמשך, תוכלו לצפות מההתחלה אחר כך. זה משודר חי גם אצלנו בפוד, גם בפייסבוק שלי, גם ביוטיוב שלי, ובקרוב גם בפייסבוק של נדב, אז מי שירצה יוכל להיחשף. נדב, בוא נפתח בפרק החולצות בזריזות, אני רואה אותך עם יובה שם, לא הצלחת להסתיר.
בוא נפתח את זה עוד לפני שרצינו בכלל להקליט אתמול בערב.
נכון.
אבל אז מה קרה?
כוחות גדולים התערבו מאיתנו, חברת החשמל.
פורס מזור, מה שנקרא.
כן, חברת החשמל התערבה, מה שנקרא.
כן, עשתה לנו החשכה. אבל הנה, אנחנו כאן, כיף אדיר. וכן, יאללה, אנחנו נתחיל עם פרק החולצות, ואני אספר לך, אתה גילית נכון, אוקיי, גילית נכון, אכן זיהית שמדובר בגברת הזקנה, יובנטוס, אבל מי נמצא מאחור? עכשיו, אני אתן לך איזה רמיזה קטנה או שתיים, ונראה אם אתה תצליח לעלות על זה, כי זה באמת אקזמפלר סוכריה. זה אחד הרגעים, באמת אני אומר לך, הוא היה שותף באחד מרגעי הספורט המכוננים, לפחות בעיני המרגשים, העצובים של הכדורגל המודרני נקרא לזה.
העצובים.
העצובים והמרגשים, ותכף יבוא לך הפריים שהוא פרץ בבכי.
את סטדיון הייזל?
לא, 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 קצת קדימה יותר. אני מדבר איתך על תחילת שנות האלפיים, שחקן אהוב מאוד, אירופאי, לא איטלקי, מזרח אירופה, שהיה בסיס שלו באותם ימים.
אני רוצה לומר זגביניאב בונייק, אבל הוא יותר מוקדם, הוא פולני.
יותר מאוחר.
מזרח אירופה, תצליח לתת לי, זרוק לי עוד עצם, מזרח אירופה ביובה.
צ'כיה.
פאבל נדווד? האגדי?
ובכן...
לא, מה הרגע הזה? נדווד האגדי, אחד השחקנים האהובים עליי בעולם.
איזה שחקן מרגש.
אי פעם.
חצי גמר ליגת אלופות, 2003, יובנטוס כמובן מפילה לגמר ליגת אלופות נגד מילאן, גמר אדיר.
אדיר.
ודקה, לדעתי 80 ומשהו, ממש לקראת סוף המשחק, פאבל נדווד מקבל כרטיס צהוב, וזה מצטבר לו לצהוב שלישי או משהו כזה, ובגלל צבירת צהובים, הוא מבין באותו רגע שהוא לא מגיע לגמר ליגת האלופות, על הצהוב מאיזה גליץ שם במרכז המגרש, בדקה 80 ומשהו, הוא מתעלם לשופט, ויוצא וממרר בבכי, לא, כאילו נשבר לחלוטין שם, והקבוצה מנצחת, והפריים הכי זכיר מהאירוע הזה, זה שנדווד, ואחר כך דיברו על חקיקה, שצריך להפסיק עם הקטע הזה שצהוב, אפשר כאילו שזה, אבל לא בגמרים, כאילו להוריד את זה מגמרים.
נכון.
באמת החוק אגב קיבל אחר כך כמה טוויסטים, אבל פאבל נדווד הוא שחקן שגם הלוק, אבל גם הפיל, מה שנקרא, הלוק והפיל אצלו היה מרגש כולו על המגרש, וזה שחקן שהיה בפיק שלו, כמובן התחיל בצ'כיה, אחר כך כמה שנים בלציו וביובנטוס, 3 אליפויות, אחד מהשחקנים הבולטים בעולם בתחילת שנות האלפיים, וגם אפילו, כמו, זה אירוע באמת בלתי הגיוני, גם כמו דל פיירו ובופון, ואני לא זוכר מי עוד, אני חושב שגם קיאליני, אם אני זוכר נכון, לא, קיאליני, כן, יש מצב שגם קיאליני, ירד ליגה אחרי הפרשות השחיתות, ירד מהסריה A, ירד למטה ליגה, אחד השחקנים הכי טובים בעולם, תחשבו שעכשיו רונלדו בליגה השנייה, כאילו,
תחשוב, אלי אוחנה בליגה הארצית, מגיע מאירופה לליגה הארצית, תחשוב.
בגלל זה, זה אחת הסיבות שאני כל כך פשוט מעריך בצורה בלתי רגילה את בופון, ובמקרה הזה גם את נדווד, שחקן שהיה לו הצעות מכל קבוצה פחות או יותר בעולם, כנראה אם הוא היה רוצה, וירד לליגה השנייה עם יובנטוס. זה באמת, זה אירוע שאי אפשר להסביר אותו, וזה פאבל נדווד, שהיה שחקן נשמה, והרגע הזה זה רגע שנחרט אצלי בזיכרון, שהוא בוכה שם עם הצהובים, אז אני היום עם ממש כבר 11, בתלבושת הזה, בתלבושת החוץ.
אתן לך ולצופות ולצופים שלנו המלצת צפייה. יש בנטפליקס סדרה שנקראת Bad Sports, ספורט רע, ויש שם כמה מפרשיות הספורט הקשות ביותר בהיסטוריה, ביניהן שערוריית, נקרא לזה, השיפוט ויובנטוס, פרק מדהים, 60 דקות, שמספר בדיוק את החקירה של המשטרה, ואיך הדבר הזה יתנהל, וגם את הסיפור שאתה מספר עכשיו, כדאי מאוד 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 לצפות, פרק מדהים על הכדורגל האיטלקי, ועל הפרשה הזאת שטלטלה באמת את הכדורגל העולמי, ובטח את הכדורגל האיטלקי, בית ספורט, לדעתי זה פרק השני, לוצ'יאנו מוג'י קראו לו, זה היה יושב ראש האגדי של יובה, שניסה להלך אימים על שופטים, מה שנקרא, וניסה להשפיע על שיפוץ שופטים, סרט דוקומנטרי מרתק, כדאי לך לצפות מאוד. בית ספורט, חפשו על יובה, פרק מעולה.
מעניין, אהבת את נדווד, אהבת.
לא, נדווד הוא ב... אני לא רוצה להגזים, אבל אני חושב שאם הייתי מרכיב את נבחרת כל הזמנים האהובה עליי, לא הכי טובה, האהובה עליי, אני חושב שהוא היה שם. הייתי מוצא לו מקום בקישור, אני חושב. אני עם הרעמה הבלונדינית הזאת, והאנרגיה הבלתי נדלית, וידע לבעוט בשמאל ובימין, וידע לנגוח, וידע כשהוא היה צריך לדחוק את הכדור בתוך החמש, וידע לעשות הגנה, וידע להרוס התקפות, וידע להיות, לשחק, אתה יודע, בשלושים של הקבוצה שלו, ולהיות שם ליברו קדמי כזה. שחקן גדול, 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 באמת, אין כאלה. נכון. היום, לא יודע, קנטה אולי, לא יודע, שחקן גדול מאוד, 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 מאוד. אני באתי ביום שנודע על המעבר של מסי לפריס סן ג'רמן, אמרתי, טוב, טוב, אין ברירה. אין ברירה.
הלכת על הקרם דה לקרם, מה שנקרא. 30 גם, עדכני, סיפרנו את הסיפור של ה-30.
בהחלט. אבל, לא יודע אם אשר יגורנו בא לנו, כי אנחנו לא יגורנו מהדבר הזה, אבל אני חייב להודות, והייתי רוצה לשמוע את האינטרפטציה שלך להורכבה נבחרת החלומות העולמית, כנראה מהגדולות בהיסטוריה. 3 מ-5 השחקנים הגדולים בעולם משחקים באותו הרכב.
אפילו 4, הייתי אומר.
4.
דונרומה,
כן, השוער הכי טוב בעולם אולי, ו3 שחקני החוד והקישור ההתקפי הטובים בעולם, נאמר, אמבפה וכמובן מסי באותו הרכב, היינו בטוחים שהם ישחטו את הליגה הצרפתית, יקרקסו את ליגת האלופות, ובחצי ובגמר יהיו להם משחקים. והנה, אנחנו רואים אותם מגמגמים על ימין, מגמגמים על שמאל, מגמגמים בליגה, מגמגמים אתמול בצ'מפיונס, מסי פצוע, לא כובש, לא משחק, לא כובש, כן חוזר, לא חוזר, לא לזה פיללנו עדי הכדורגל, בטח לא לזה פיללו הבעלים של סן ג'רמן. איך אתה מתרגם את האירוע הזה? את מה שקורה בחודשיים האחרונים?
זה מה שנקרא, אתה זוכר שהיה פעם הביאו את רוסו ונימני וברקוביץ' וזה, ואז קראו לזה הגלקטיקוס, ואז שמו לזה עין, הגלקטיקוס קראו.
הגלקטיקוס, בדיוק.
תשמע, הרי כדורגל זה אחד הדברים היפים, בכלל ספורט קבוצתי, זה לא שאתה לוקח את הטופ 1 בכל עמדה, ואז אתה יודע, פה פלייסטיישן, יאללה, הוא הכי מהיר, הוא בוא את הכי טוב, הכל יתחבר. בסוף זה גם שם, אולי בהכרח שם, יש גם אגו, יש גם חיבורים, כדורגל זה גם עניין חברותי מאוד חזק, לא רק טכני, אבל יכול מאוד להיות שזה יתחבר, ויכול להיות שזה ייקח לזה זמן. השאלה אם יש סבלנות. אני מרגיש שמסי קצת מתחייזר שם, אם אפשר לקרוא לזה, הוא קצת לא מצא עדיין את מקומו.
כן, אני מניח שבשבילו זה גם הלם תרבות, הוא לא רק עבר קבוצה, הוא גם עבר עיר, עבר מדינה, עבר שפה, עבר
הכל. אגב, ולכתחילה בניגוד לרצונו, זאת אומרת, אני לא חושב שלכתחילה הוא היה במיינדסט שלו רצה את זה. אז, אבל אני אגיד לך, זה פרויקט גרנדיוזי מטורף, ובפלייסטיישן באמת זה כאילו לא פייר לבחור אותם, דיברנו על זה, אבל באמת של החיים, בסוף זה אנשים, ויכול להיות שזה יתחבר, ויכול להיות שלא, הפוטנציאל הוא מטורף, אבל נראה לי שיקח את זה קצת זמן להידבק, זה דבק שלוקח לו קצת זמן בעיניי כדי להתחבר, גם יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה, שהם ייכנסו לזון שלהם באיזשהו שלב, יהיו קצת חריקות, אבל ייכנסו לזון, לא הליגה ברכה להם, לא ליגת האלופות ברכה להם, הם חזק בכל המסגרות, יש קלקולים טיפה, זה התחלה, וזה בעיניי לגיטימי וסביר, אני לא יוצא מגדרי כי הם לא משחקים, או כי לא, גם כדורגל לא משהו, אבל גם זה לוקח זמן, גם לא משנה איזה מאמן, לשלוט באירוע הזה, ולחבר אותו, זה לוקח זמן, ויכול להיות גם שזה יהיה כישלון, אבל אני לא הייתי שופט אותם בנקודת זמן הזאת, ומכתיר את זה ככישלון, זאת הכוונה שלי.
שואל פה אבי קדוש, מי הקבוצה שלכם בישראל? אבי, אז אתה לא מאזין קבוע שלכם. אבי, מה מתחרז עם חייזר? מה מתחרז עם נהר? מה מתחרז עם נגמר? מה מתחרז עם נגמר פעמיים? ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, ידידי. בוא.
תשמע.
רצינות, קצת רצינות.
היו אבי בביתר והיו גם קדוש בביתר, אז הוא צריך פה, יש פה עניינים. יפה, תשמע.
אני רוצה לנסות שניים, שלושה נושאים בזמן שיש לנו.
יש לנו אפילו, אנחנו ננסה ככה לגעת ככה מפה ומשם, העוקבים שלנו והעוקבות יודעות ויודעים, שאנחנו בדרך כלל עושים אינטייקים, מה שנקרא, עמוקים. ננסה קצת, יש לי הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתך, ניגע בכמה מהם, לא נספיק את הכל. כבר אני אומר, התקציב לא מעניין, לא מעניין לדבר עליו, בחייתי, דיברנו על זה פה כמה פעמים בעבר, זה היה צפוי, זה עובר, זה לא מפתיע אף אחד פה מבחינתי, זה ברור שזה אירוע גרנדיוזי, אבל חופרים על זה כל כך הרבה, שנדלג על דברים, נדלג לזה לדברים קצת יותר מעניינים.
יותר פה לצטט בדיחה מוצלחת של נתניהו אתמול מהנאום בכנסת.
היידה.
הוא אמר לילד שקד משפט מצחיק. הוא אמר לה, עם כל הדלפות המגוחכות שלך, אולי תפתחי פודקאסט, יותר קל. הוא פונה אליה בנאום, הוא אומר לה, תגידי, עם כל ההדלפות המגוחכות האלה, שאת מריצה פה ימין ועל שמאל, אולי תפתחי פודקאסט, יותר פשוט.
אני חייב לתפוס את זה, זה נהדר. חלק מהאנשים לא היה, הפודקאסט הראשון, שנתניהו הגיע אליו.
נכון, כאן, כאן.
שיחת רקע, ממש פה.
כאן זה היה.
תשמע, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להתחיל לדבר איתך קודם כל על גל אוחובסקי. גל אוחובסקי, אני כתבתי על זה, וכאילו קיבלתי מלא תגובות שלא היה לי זמן וראש להתייחס לכל אמירה שהייתה שם, כי היו שם אמירות בעיניי, אבל תראה, אני אומר ככה. הימין, לאורך השנים האחרונות, ובצדק, אומר, עושים פה משפט שדה לנתניהו, ובכלל עושים פה משפטי שדה. אני נגד משפטי שדה. אני לא חושב שהתקשורת צריכה לשפוט, או הציבור צריך לשפוט בהכרח, ולגזור גם גזר דין, וגם לתלות באמצע הרחוב, וכו וכו וכו. אחד, בוא נעשה לפי הסדר, אחד, אם גל אוחובסקי עשה את הדברים שמיוחסים לו, פגע, עבר על החוק, פגע מינית וכו' וכו', כמובן שאני מאחל את מיצוי גזר הדין המלא, ובמקסימום. אוקיי, זה פשיטה בעיניי, וזה common knowledge כאילו. שתיים, זה שהוא אדם ש... מה שנקרא, הפה שלו ירה הרבה מאוד חצים, חלקם אפילו אכזרים, הייתי אומר, לאורך השנים, אין עוררין גם על זה, אני חושב, גם משני, כל הצדדים יסכימו. אבל גם זה וגם זה, לא מתיר את העניין של בסוף מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. כי לעשות לא עכשיו משפט שדה, זה הכי קל. אבל אני חושב שזאת שגיאה מהיסוד. אני חושב שהוא זכאי עד שיוכח אחרת. צריך לתת מקום לעדויות, כל מי שיש לו את העדויות האלה ובא ולדבר על משהו, להגיד, לבוא, לדבר מול המצלמה, כל מי שיכול, חשוב, באמת, כל מי שיש לו תעצומות הנפש, כי זה דברים לא פשוטים, חשוב. אבל בין זה, לבין לעשות משפט שדה, וכבר לחכות לו, ושמחה לעד, וכל הדברים האלה, אני נגד זה. אני חושב שזה לא, זה לא מכבד, ויותר מזה. אתה לא יכול, זה נעד דורש, נעד מקיים. הרי אתה אומר, כן, נגיד, כי דיברנו, ראיתי הרבה תגובות של אנשי ימין בעניין הזה, וחברים במחנה, אתם הרי אומרים מה עושים לנתניהו, ומה עושים לאנשים אחרים, כאילו התקשורת מהשמאל לימין. עכשיו אתם עושים את אותו דבר? אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז אני נגד זה. אז כתבתי שאני נגד זה, ושאני נגד משפטי השדה הזה, שאמרו לי, מה אתה מגן עליו? אני לא מגן עליו. אני חושב שמה ש... אומרים לי, אבל הוא עשה את זה. אז, אם הוא עשה את זה והתנהל ככה, זה אומר שגם אני צריך להתנהל ככה, שגם אתם צריכים להתנהל ככה, כי הוא התנהל ככה. לא, אני חושב שלא, אני חושב שצריך להיות... אז אומרים לך, לא, אבל השמאל משתמש בטקטיקות זה, אז אתה גם צריך להשתמש בטקטיקות. יש הרבה טקטיקות שאפשר להשתמש בהן, שלא מכניסות בתוכה מחזריות ופגיעה בבן אדם שלא לצורך. אז אני אומר, לא צריך את הסיפור על העד, לא צריך את הקפיצה הזאת, לא צריך, לא צריך.
זו, אני מצטרף לכל מילה, חותם על כל מילה עם סימן קריאה, כותבת מיכל רבית, נתייחס, אנחנו רואים תגובות שלכם, אז נתייחס גם, נערב אתכם בפרוט, כותבת מיכל רבית, זה לא עניין של משפט שדה, זו הצביעות, האדם כיסח את נתניהו, אנשים כאלה לא ילמדו לקח עד שירגישו על בשרה. אז אני אפנה אלייך מיכל ואגיד לך, תראי מיכל, מה ההבדל בינינו לבינם? מה ההבדל? אנחנו מתנהגים אחרת, זה ההבדל, זה ההבדל, זה ההבדל פשוט. ואם אתה אומר, אני מתנהג כמוהו, כי הוא יתנהג ככה, אני קודם אוהב להשתמש בדוגמה הזאת. היה לי מק בטירונות, לכל אחד היה מק בטירונות, שהיה מק שנהנה להתעלל בתלמידים, לא בתלמידים, סליחה, בחיילים, נהנה להתעלל. היה עושה לנו, אני עוד בתקופה שבה היה מותר להתעלל ולעשות זובורים ולעשות דברים שהיום כבר אסור לעשות, אבל בי התגייסתי בתקופה שצהל היה מקום של טירונים סבלו בו מנחת ידם היצירתית של מקים. ואז לימים אחד מהטירונים או אחד מהחניכים הופך להיות מק בעצמו, במחנה הטירונים, ככה זה קורה, אחד נשאר ונהיה מק בעצמו. ואז השאלה זה מה הוא הופך להיות? האם הוא הופך להיות מי שמתקן ואומר החניכים שלי, החיילים שלי תהיה להם חוויה אחרת של מפגש עם צהל, לא פחות קשה, לא פחות חיילית, לא פחות ממשמעת, אבל אחרת, בלי אכזריות, בלי סדיזם, בלי התעללות, בלי... הדברים האלה, וכולנו פגשנו את המקים האלה בצבא, שמפיקים הנאה סדיסטית מלהתעלל בחיילים. או לחלופין, אתה אומר, לא, אני עכשיו מה שעשו לי, יעשה לו פי 10 לכל האחרים. עכשיו, למי אתה עושה את זה? למי אתה עושה את זה? לאנשים שבמקרה הגיעו למחזור שלך, במקרה. עכשיו, זו בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק המבחן המוסרי והאנושי שכל אדם צריך להיבחן בו. האם כאשר פוגעים בו, או מזיקים לו, או מעליבים אותו, או משתמשים כנגדו בטקטיקות שהן שפלות ובזויות, האם הוא יעמוד, זאת אומרת, יאמץ את השיטות האלה וינקוט באותן שיטות, או שהוא יגיד לא, דרכי היא אחרת, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, אני רוצה לקחת דוגמה שאתם תגידו, מה? על מה אתה מדבר? גנדי ההודי, גנדי ההודי האמין, שהיא לחימה, בסופו של דבר תוביל לזה, שהצד התוקפני יתבלבל, והוא אומר, אנחנו לא נראה נשק, לא נראה בנשק, אנחנו נעשה רק מחאות שקטות, 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 נצעד המוני אנשים, אבל לא נפגע לעולם בחיילים בריטים, עד שהבריטים יצאו מהודו, ואתם יודעים מה? הבריטים יצאו מהודו. עכשיו, גנדי זה אדם שבאמת, אנחנו לא ניכנס לגנדי, זה סיפור מאוד מאוד מרתק ברמה ההיסטורית, אבל אנשים שאומרים, תקשיבו, אני לא משחק את המשחק הזה, אני לא עכשיו אתחיל להרוג חיילים בריטים וכו' 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 וכו', אני אנקוט בשיטה אחרת. הנה, אפשר גם ככה לייצר שינוי. ואני אומר לכם, אני את מה שעושים לנתניהו, למשל האנשים שכותבים עכשיו לך לבנט, אני לא אוהב את זה, אמרתי את זה מיום הראשון, אני לא אוהב את זה, כי אני לא אהבתי את זה על נתניהו, ואני לא אוהב את זה על בנט. עכשיו אני אומר דברים לא קלים על בנט, אבל אני אף פעם לא אקרא לו הנוכל, הגנב, המושחת, הפשיסט, אני לא אעשה את זה, כי אני זוכר כמה זה הרגיז אותי, כשקראו לנתניהו בשמות גנאי. אז אנחנו נתנהג אחרת, כי יש לנו גם עליונות מוסרית, ואם אין לנו עליונות מוסרית, וכולנו מתפלשים בבוץ הזה, ובמי האפסיים של המריבה הזאת, אז אנחנו בדיוק כמוהם, ומה זה משנה אם פעם הם עושים לנו, ופעם אנחנו עושים להם, אנחנו לא מתנהגים ככה, ואני איתך ונסכם בעניין גל אוחובסקי, גל אוחובסקי זה מקרה מרתק, מרתק לבחון כיצד התנהג השמאל, כי הוא באמת לא בשר מבשרו, זה אחד באמת מאבני הראשה, של כל המבנה הפוליטי והתקשורתי בשמאל הישראלי, מעניין לראות איך השמאל יגיב, אבל חשוב לומר שאנחנו צריכים לשמוע וצריכים לחכות, ובטח לא לשמוח לעד, בטח לא לחגוג, בטח לא לצלוב ולהרוס, ועכשיו להגיד ייי, מישהו אמר משהו, כי מחר מה יקרה? יגידו את זה למישהו מהימין, ואנחנו פשוט נגיד, אוקיי, תראו מה השמאל עושה לו. לא, לא, אנחנו לא נתנהג ככה. אנחנו נתנהג אחרת, מי שרוצה להתנהג כמו שהוא מתנהג, שיתנהג, אני אתנהג אחרת, זהו.
אני חייב להגיד לך שהמורים הכי טובים שהיו לי, זה המורים הכי גרועים שהיו לי, הזכרת לי לגבי המאקים, כי אתה לומד איך לא להתנהג, אבל דיברת על צביעות, היה פה באמת גל מדהים של צביעות, אנחנו ממש בעיצומו, כל פעם אתה חושב שהוא נשבר, אז הוא נשבר מחדש, אז היה לנו את לפיד עם הכספים הקואליציונים, זה באמת, אני לא יודע אפילו איך להגיב לזה, שאתה אומר, כמה פעמים מדבר לא על כספים קואליציונים, אבל לא עכשיו, כשזה כספים קואליציונים למטרות שלנו, הדעות הנכונות, אז זה כבר משהו אחר. מה אחי, מה זה? מה זה השקרים האלה? אתה משקר בפנים, אין דרך לצבוע את זה אחרת. אמרת שחור, עכשיו אתה אומר לבן. אין פה, זה לא אפור, כמעט. אמרת לא לכספים קואליציונים, הבאת כספים קואליציונים. אמרת לא נורווגים, הבאת את כל סקנדינביה. הכל מתועד, אח שלי, הכל מולנו למול העיניים, זה אי אפשר להגיד ש... אתה יודע, ארכיון, זה דבר מדהים. כנה לגבי עכשיו התקשורת ועם ההפגנות. בבלפור, כל ארבעה אנשים עם שלט של מטר על מטר, פתחו פה מהדורות, היו פה אלפי אנשים, לא יודע אם היו 2,200 או 9,800, לא הייתי שם. אלפים היו, תמונה אפשר לראות, בסדר? לא יודע כמה, היו. לא ראיתי את זה באף מקום.
בכיכר הבימה, הפגנה של הימין בכיכר הבימה ביום שלישי.
כן, ההפגנה של הימין בכיכר הבימה ביום שלישי. עכשיו תראה, מה יקרה? זאת כבר הערכה. הימין, אני אומר את זה בצער, אבל הימין נדיש. ראינו את זה בבחירות האחרונות, רואים את זה בכעס של אנשים מה הם כותבים, לעומת מה הם דה פקטו עושים. זאת אומרת, היקף האנשים שכואב להם, לעומת היקף האנשים שיוצא לרחוב, זה פרומיל אחוז. עכשיו, אני טוען שהתקשורת הרי לא מסקרת את זה מתוך אג'נדה, מתוך תפיסת עולם, לא מתוך אובייקטיביות, כי הרי אם היינו באובייקטיביות, אז את אותה אנרגיה פסיכודלית שדחפו בגשרים ובגשר ובפינה וברחוב ובסמטה, שזה כבר היה כותרות מטורפות, אז אם אתה אומר, מה הבנצ'מרק? פה היו אלפי אנשים, זה גם אדם נשך כלב, הוא לא כל שני וחמישי, פה זה הפגנה של המשך של הפגנה של המשך של מיני הפגנה, גם פתחה אולפן. פה יש עניין, זאת הפגנה ראשונית, אלפי אנשים, יש עניין לסקר, אובייקטיבית, ערוץ אחד, כאן, לדעתי היחידים שסיקרו את זה, באמת, לא איזה הזכור, אחרי זה מישהו שולח לך, הנה זה הופיע בוויינט במבזקים בשעה 2-3 דקות, הנה מה אתה רוצה? לא. בין להופיע לבין מסגור של אירוע, מהו אירוע מז'ורי ומהו אירוע מינורי, יש הבדל. פה התקשורת סיפרה לנו אירוע מינורי, עכשיו אני אומר, ככל שהתקשורת תפמפם, הפוך על הפוך, כלומר, תצניע את הדבר הזה, הוא יתרומם, כי אנשים לא מטומטמים. ואם האנרגיה הזאת תמשיך, זה יכול להוציא עוד אנשים לרחוב, אבל התמינת הראש בחול הזאת, בסוף תוביל לעניין הזה, ועדיין צריך להגיד, צביעות זאת צביעות, כספים קואליציונית, כספים קואליציונים ולפיד, זאת צביעות. מרב מיכאלי, כל נושא של ההטרדות, אנטוני ורן, היא הולכת פה להגיש ביפו תלונה במשטרה, שעוד אין שום דבר, והכל בהסכמה וזה, ופה פתאום איזה טולרנטיות מטורפת כלפי אירועים אחרים, זאת צביעות. אבל לא צריך בכיכר העיר לתלות את גל אוחובסקי, אף אחד לא צריך להתפרנס מהדבר הזה, בעיניי.
מסכים. ואגב צביעות, בוא נעבור לקיסר הצביעות. לאדם שתחת המילה צביעות במילון צריך להיות תמונה שלו. זה גם תמונה שאי אפשר יהיה לפספס, כי הראש
שלו... רגע, יש לו שיער אדמוני?
אדמוני. אדמוני. מרליאת שרגע.
אתה לא מדבר על סולשיאר כרגע.
אני לא מדבר על סולשיאר, אני לא מדבר על... מי, איזה ג'ינג'י מפורסם? לא מדבר על דוד המלך, לא מדבר על שי אבנטוב שלמדתי בתיכון, לא מדבר עליהם. לא מדבר עליהם. אני מדבר על אליאת שרגע. יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. אכן, חשוב מאוד שתהיה תנועה לאיכות השלטון, אין ספק. אבל אני יכול לקרוא לעצמי התנועה לישראל ירוקה, ובמקביל לנסוע במסעית דיזל ברחבי ישראל, עם שלט התנועה לישראל ירוקה. אני יכול. כמו שאגב, בוועידת האקלים הגיעו 50 ראשי מדינות עם מטוסים פרטיים. באמת, אחי, הגעת לוועידת האקלים עם מטוס פרטי? בסדר.
ומשלחת של, תלוי, אני לא רוצה, אני לא בדיוק בין 80 ל-141 דיש, בסדר, תלוי איך אתה סופר את זה, לגלאזו,
אוקיי? אתן את הדימוי ואתה צופר
מסעיות. מדינה כזאת שלחה משלחת יותר גדולה מרוסיה, מסין, מברזיל, אבל בסדר.
למעשה כל האנשים שמתעניינים באקלים בישראל היו שם, ארגינו את
כולם. יותר מהיקף האנשים לא, אקלים זה סוגיה, אבל זה לא היה אירוע, זה לא היה אירוע הזה.
בהחלט. ועל נפתלי בנט שמצטלם שם כמו ילד באמת במוזיאון השעבה עם בובות של מפורסמים, זה היה פשוט פתטי לראות, תסלח לי. דיברתי על זה היום, אבל זה פשוט היה מגוחך. באמת, כמו איזה צייד סלבס, זה היה מצחיק. אתמול אגב הוא מעלה סטורי בדרך להצבעת התקציב, עכשיו עולים במדרגות, זה מתקרב. אחי, אתה ראש הממשלה, פסון, פסון, אתה לא עושה מחוברים, אתה ראש הממשלה, כן? אתה לא עושה מחוברים, הוא לא מבין, והוא מצטלם עם כל סלבס, זה מגוחך, לא משנה. אז אני רק אתן את הדימוי, ואתה תספר מה עושה עליית שרגע, כי אתה לזכותך זה שהציף בפני את הסיפור הזה. הדימוי הוא כזה, תארו לכם שאני טל גלבוע, כן, אני תמיד אוהב לחזור לזה. תארו לכם שאני טל גלבוע, ואני נושאת את דגל הטבעונות. נושאת את דגל הטבעונות. וכל אדם שמעז לעלות תמונה עם סטייק, אני אומרת לו, אדוני, פגיעה ברגשות הציבור. וכל אדם שאומר, איזה כיף לאכול אוף, היא תגיד לו, אדוני, אתה מבין כמה אופות נשחטו וסבלו כדי שאתה תוכל לאכול את הפולקי הזה? וזה מה שאני עושה כל החיים. ואז, לפתע, יום אחד, אני פותחת לי סניף של אל גאוצ'ו, טל גלבוע אל גאוצ'ו. כן, ואני מזמינה את כולם לבוא, ואומרת, בואו, פתחתי סטקייה של אל גאוצ'ו. זה מה שעשה אתמול אליעד שרגא. הוא פתח סטקייה של אל גאוצ'ו, כשהוא אומר, אני בכלל טבעוני. שספר את הסיפור לאלה מצופתנו ומצופתנו.
האמת היא שהסטקייה כבר פתוחה תקופה, הוא רק הוסיף מנת הדגל.
אתמול הוא הוסיף אורות נאון לשלט, למי שפספס שכל אדם שנוסע ברחוב יראה שזה אל גאוצ'ו.
כמו המגדל של פריז עם הזה שלו. אז ב-2017, אליעד שרגא היה בהפגנה נגד נתניהו, שקראו לו בכל מיני שמות, אבל הייתה בהפגנה נגד נתניהו, ואז הוא עומד וצועק, הם בגדו במולדת, למי הוא מתכוון, כן? הם בגדו במולדת ושלא יספרו לכם שטויות, וכל הקהל, ואנשים שנמצאים איתו על הבמה, בגידה, 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 מה שאמרתי זה מה שהיה
בחיי. נגיד בסוגריים זה על רקע הצוללות, והוא מסביר איך נתניהו
מי כתב את המסמך, והוא אומר, אתה יודע, זה כמו...
מי כתב את המסמך?
זה כמו שבטדי, מערבי להתעורר, 10, 9, אז הוא צועק, מי כתב את המסמך? ביבי, מי בגד במדינה? ביבי, אתה יודע, כזה.
אז הוא מספר, הוא נתן למצרים אישור לקבל צוללות גרעיניות, עם טילי טורפדו, שהפגעו בחיילים שלנו, כן, סיפור
גדול. השורש בגד מופיע שם יותר פעמים מלא יודע מה.
מבכיכר ציון, מהפגנה בכיכר ציון, נגיד.
ואז, כן, ואז, אחרי שכולם צועקים בגידה, 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 ואז אתמול, כן, אתמול, הוא מעלה עם התנועה לאיכות השלטון, הוא אומר ככה, פנינו ליועץ המשפטי לממשלה לחקור את גפני על אמירתו נגד בנט שהוא בוגד במדינת ישראל. אח שלי, אתה עומד על במה, עכשיו עזוב כמה אנשים אמרו על נתניהו בוגד, עזוב כמה אנשים כבר אמרו, אתה אליעד, אתה אמרת בקולך, על בגידה וזה, אז הוא לא אמר, אז הוא אומר, לא, הוא לא אמר בדיוק ביבי בוגד, בוא, אנחנו לא מטומטמים, בסדר? לא עד כדי כך, אפשר לשקר לאנשים חלק מהזמן, אי אפשר לשקר לכל האנשים כל הזמן. עומד שם והכל מאוד מאוד גלוי וברור.
הוא בגד במולדת.
ואז הם בגדו
במולדת.
ואז אתמול פנינו לו ממש לחקור את אמירתו של גפני, שאמר שבנט בוגד במדינת ישראל. עכשיו, היום, עכשיו, ממש כשאנחנו מדברים, הרצוג מתייחס להשמות בבגידה, המילה בוגד צריכה להכר מהשיח הפוליטי ובכלל. עכשיו אני מאוד מסכים עם הרצוג, ואני מאוד מסכים לגבי הנושא הזה של בגידה, דיברנו על זה לא אחת, אני יש לי שלט, הרי דיברתי על זה שהיה לי שלט ענק פה בצומת מרכזי, ביבי בוגד, ענק, שבועות עמד פה, שבועות, עד שלא התקשרתי לעירייה, ואז אני משחזר סיפור, התקשרתי לעירייה, ויאמר לזכות עיריית תל אביב, שאני משבח אותם לא אחת כי מגיע, גם מבקר כשצריך. תוך, למחרת בבוקר, באו, מחקו את הכל. שבוע אחרי זה, אני עובר בו ברחוב, ביבי בוגד, עברנו. ביבי בוגד, עברנו. אז השיח על ביבי בוגד, הרי רץ פה שנים, זה לא עניין אף אחד, אבל גפני אמר שהוא בוגד, אז פתאום כולם יוצאים.
ברעיון לכיכר השבת, אני במקרה ראיתי את הרעיון הזה, והוא אמר מה שהוא אמר, מה שעושה בנט היא בגידה במדינה, והוא הסביר למה. אגב, בזמן אמת אמרתי, מגנה את זה, אסור להשתמש במילים האלה, יש 100 דרכים לומר על בנט מילים מאוד קשות, בלי להשתמש בפועל הזה, שהוא פועל טעון, והוא גם שם תואר, יותר נכון, בגידה היא שם פועל, ובגד הוא שם תואר, אבל הוא בוגד זה שם תואר, זה שם תואר ושם פועל קשה, יושב על מטענים היסטוריים, דתיים, אישיים, רגשיים, לאומיים, לא משתמשים במילה הזאת. צריכים באמת לנקות אותה מהשיח. לנקות אותה. יש מספיק דרכים לומר על בנט דברים מזעזעים שיהיו בתוך השיח. לא להשתמש במילים האלה. זה מילים שהן מסוכנות, כי דין בוגד הוא דין מוות לצערי. בצהל מותר לראות בבוגד, כאשר בקרב, הוא במהלך הקרב בוגד בחיילנו, מותר לראות בו. זה העבירה היחידה שמותר לראות בה בחייל במהלך קרב, היא בגידה.
אז אומרים לך, אז אומרים לך, אבל זה חופש ביטוי וזה, אז אולי זה לא עבירה פלילית בחוק, אוקיי? אני לא יודע, כנראה שזאת לא עבירה פלילית, אבל השיח הזה הוא שיח שבשנים האחרונות, הקונוטציה הכי חזקה וההקשר הכי חזק היה כנגד נתניהו, ולא שמעתי יציאה כל כך חריפה כמו שאומרים עכשיו, על איזו אמירה של גפני שאנחנו נגדה לכתחילה, לצערי גם בצל שהיה פה בפודקאסט גם אמר בוגד בערכה, אנחנו נגד זה, אבל
תסתכל מה עשו. בפעם הבאה שאתה תגיע לפגוש את העיתונות, עכשיו כבר השבת יוצאת מוקדם, אז תוכל כנראה להגיע לפגוש את העיתונות, פעם הבאה שתגיע לפגוש את העיתונות, מה הדבר הראשון שישאלו אותך? איך מרסנים את השיח האלים בימין, ולמטה יהיו כותרות, הקריאות בוגד לראש הממשלה, תכף נראה את מנדלבליט מגיח מתוך ה...
מי? מי?
אליכין מנדלבליט? מה ש...
אל נבון
מנדלבליט, סליחה, זה שמו ברח לי
שם. אני לא זוכר, זה מוכר לי השם הזה שאמרת, אבל אני לא זוכר שראיתי אותו שנים.
לא, סליחה. אל עקץ מנדלבליט, סליחה, זה שמו מצטער, ברח לי, פשוט ברח לי. אז פתאום גם מנדלבליט יגיד שהוא מודאג מהחמרה בשיח, וההידרדרות בשיח, וכולנו נצטרך לשבת באולפנים ולהסביר, להתנצל, להגיד, אני מגנה את גפני, ואני מגנה את זה, ואני מגנה את זה, אבל מעולם לא נשאל איש שמאל, תגיד, אחי, באולפן, אתה מגנה את זה שקוראים לנתניהו בוגד, ששמים אותו מתחת לגיליוטינה, ושמים חבל תליה על צברו, מעולם לא נשאל איש שמאל על ידי מראיין, תגיד, אתה מגנה את זה? אתה חושב שהרחקנו לכת יותר מדי? לא שאלות קיצוניות.
אני לא יודע על מה מדובר, ולך יגידו, ימצאו איזו שאלה בכאן מורשת, באיזשהו יום ששאלו איזה מישהו, הנה שאלו, מה אתה רוצה?
הנה, שאלנו, הנה.
הנה, נכון.
אבל
היה בוקר אחד.
דוחקים אותנו לפינה, ככה משכתבים, סליחה, מהנדסים תודעה, כפי שאומר חנן עמיור, דוחקים אותנו לפינה, שבה עכשיו הימין יצטרך כל משפט שהוא אומר להגיד, כן, אבל קודם עליי לגנות את מר גפני. אז אני מגנה את מר גפני, וזה הגינוי האחרון שאני אעשה בעניינו. איך אני איתכם? אוקיי? אל תקראו בוגד לאף אחד. אבל בוא לא נשכח שבמשך שנתיים, מה שנתניהו עבר היה, אני לא מגזים, יותר חמור ממה שנעשה בתקופה שקדמה לרצח רבין. למזלנו הטוב, איש לא נפגע, אבל האירוע שהיה פה בשנתיים היה מפגן ההסתה הגדול בתולדות ישראל, ומה שהיה מסוכן בו וחמור בו זה שהתקשורת נתנה לו רוח גבית קיצונית. התקשורת הייתה מנהלת הקמפיין ממש של המחאה הזאת, בעוד התקשורת, מי שזוכר, בתקופת ערב רצח רבין, גינתה בתוקף, נלחמה בעניין, הציפה את העניין בדאגה, אבל את השנתיים האלה של נתניהו סיקרו כאילו שפסטיבל וודסטוק מתנהל לנו מתחת לאף, וזה שחר של עידן חדש, וכולנו צריכים לשמוח. ועכשיו אני עכשיו צריך להתנצל על דברים שאמר גפני כל פעם שאני אכנס לאולפן, אני יודע את זה, וגם אתה יודע את זה, וככה משחקים לנו בתודעה, כי הם שולטים בנרטיב, והם שולטים במוסר, ומר אליעד שרגע לא ישאלו אותו בשום אולפן, תגיד, שרגע, יעמתו אותו עם הסרט הזה שאתה אתמול העלית, יעלתו אותו עם הסרטון, תגיד, שרגע, שומעים אותך אומר בגידה במולדת, בגד, בגד, וכולם צועקים בוגד, בוגד, ביבי, אתה מרגיש נוח עם הדברים האלה? לא ישאלו אותו. רק אנחנו
נגיד. לא ישאלו, הוא יגיד, אני? ביבי? אני תנועה לאיכות השלטון, אני שווה לכולם.
בטח.
טוב, עוד כמה עניינים.
עוד ממש משפט קצר, כי אני צריך במשהו כמה דקות לעלות לשידור אחר במקום אחר.
כן. קודם כל, חג הסיגד היום, וזה יום מאוד מאוד חשוב, בקרב חברינו, יוצא בעצם העדה האתיופית, וכל העלייה שלהם, והכמיהה שלהם, זה אירוע שאני מציע לכל אחד טיפה לגגל, ולהסתכל קצת, זה באמת אירוע מרגש, לכל חברינו שמשפחותיהם עלו מאתיופיה, זה משהו של הרבה מאוד שנים. עכשיו, אנחנו יש לנו נרטיב מסוים, שהוא ככה צריך להיות היהדות, ככה זה עבד, אבל אנחנו יודעים שלאורך השנים יש כל מיני גוונים, ובכלל הערכים והדברים שמביאים החברים שעלו מאתיופיה, הוריהם וסביהם ובחירי העדה, יש שם דברים מרגשים ומדהימים, וזה מחבר אותי למה שאנחנו מזכירים, להבדיל כמובן, אבל בתוך העניין הזה...
רציתי להגיד לך, אסור לשכוח את אברה.
בכל שבוע, אז אני רוצה לציין שאנחנו היום, 2615 לילות וימים, 2615 יום שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס, ומדברים על התקציב, ומדברים על עניינים אחרים, ועל כן בגד לא בגד, תמיד יש הרבה מאוד סוגיות על סדר היום, ולצערנו הרב הסוגיה הזאת היא שאנחנו משתדלים לטפל בה, להציף אותה, להעלות אותה בכל שבוע מחדש, אנחנו רואים את היחס התקשורתי, אני חושב שזה היה באחד השבועות הקודמים שהציעו לנו גם לעשות איזשהו מהלך בעניין, אנחנו נמצא גם את הטיימינג כדי לעשות, אנחנו בינתיים בעולמנו הקטן, הדל ובעמותינו, משתדלים ומציפים את האירוע הזה בכל שבוע, היום זה חג הסיגד, אני בטוח שהמשפחה של אברה, ומה שנקרא ההורים והסבים וכולי, זה היה יום מאוד מאוד מרגש, עוד שהיו באתיופיה, ובוודאי גם בימים אלה, זה ממש הגשמת החלום, וגם ביום הזה, אברה נמצא בשבי, ואנחנו נמצאים, והוא בליבנו תמיד, אז חשוב להציף גם את העניין הזה.
אנחנו נכנוס את הפוד הזה, נגיד לכם שבשבוע הבא, אם ירצה השם, והשם הוא מחליט מה קורה, לא אנחנו, אם הוא ירצה, נערך את זאב אברהמי, זאב אברהמי הוא עיתונאי...
שנגיד שהיה לנו
תוכנית אתמול
ערב, אבל היה לנו פורס מז'ור.
החשמל החליט שלא בא לו לעבוד בבית שלי, אז זה מה לעשות, חיכינו בסוף חזק מוטט עלה, אבל זאב אברהמי שהוא גם עיתונאי שמאל שחצה את הקווים ועובר דברים לא פשוטים, והוא גם נמצא בברלין וחווה שם ופוגש שם, איך נקרא לזה, חוויות לא בלתי מעניינות, שלא לומר מרתקות, עם אחינו הישראלים בברלין, אחד השיחות היותר מעניינות שאנחנו ננהל, תהיה עם זאב אברהם.
אני אגב מאוד סקרן, ואני אתן ספוילר שנרחיב עליו עוד בעזרת השם בשבוע הבא, שזאב היה פה בביקור בזק בשבוע שעבר, ואפילו שמחתי לפגוש אותו, אפילו עשינו איזושהי כתבה ביחד, בהקשר של ביתר ובירושלים, ואני אשמח לשמוע ממנו, כי נגענו זה בקטנה, אבל שתדע, כטיזר כבר לשבוע הבא, שהוא היה איתי בטדי, ביציע המזרחי, לפני שבועיים, במשחק נגד הפועל חיפה, שבועיים, כשהוא היה פה בארץ, 10 ימים. וזה היה המשחק הראשון שלו, של ביתר, או בכלל של כדורגל בישראל, מאז משחק הסרוכים בבית שען, שהוא היה במשחק.
וואו.
ואני סקרן מאוד לשמוע את החוויה שלו, כי זה באמת פרספקטיבה, ובכלל לשמוע את הפרספקטיבה שלו כאורח לרגע, שהיה פה עכשיו, בתקופה גם מאוד מאוד אינטנסיבית, לתקופה קצרה, וחזר לשם, ובכלל מה שקורה, דיברת על אנטישמיות ומה קורה באירופה, זו סוגיה שנדבר עליה בשבוע הבא, וביתר, וידיעות אחרונות, ועיתונות, וכל הנושאים האלה, אז באמת זה הולך להיות שיחה מרתקת. ושייקה, פשוט אנחנו ניסינו באמת לייצר את הפרק הזה, בכל זאת, זה לא לפספס שבוע, זה היה קצר, אבל סייפה שלך, אני רציתי אגב לדבר איתך על ה... לא נספיק אולי היום, אבל על הרעיון שלך השבוע בערוץ 13 בבוקר, כן. בכלל, היה מרגש, אני חייב להגיד לך שצפיתי כן. באישון לילה והתרגשתי, אפילו היה נראה לי שאתה היית טיפה נרגש בשיח הזה.
זה היה בהחלט מעניין, כי הנושאים האלה, בטח האימוץ וזה, אבל גם הגמגום, נושא שתזכיר לי בשבוע הבא, נקדיש לו פרק, נזכיר גם, נקדיש גם כמה מילים לפעילות שאני עושה עם, באמת, עם הדסה ועם נובוטוק, חברות שמחקר וחברה שמנסה באמת לעזור לאנשים שסבלו כמוני. אתה יודע ש5% מהישראלים, ובכלל בעולם, סטטיסטיקה עולמית, זה לא משהו ישראלי, סבלו או סובלים מלקות דיבור כלשהי, שהיא ממש מגבילה את כושר התקשורת שלהם.
אני לא ידעתי, ושאתה אמרת את זה, אני צפיתי בזה בשידור ככה בדילי, ושאמרת את זה משהו הופתעתי, כי זה ממש מספרים...
מספר מדהים. לקות דיבור יכול להיות גמגום כבד מאוד, יכול להיות טיקים בדיבור, יכול להיות לפסוסים, אבל אנשים שאומרים, אני מנסה לדבר והדיבור יוצא לי עקום, יש 5% מאלה בישראל ובעולם כולו, זה מספר מדהים.
מה מטורף.
ומגמגמים כבדים כבדים, כמו שאני הייתי, זה באמת, זו נכות לכל דבר, שקשה מאוד להסביר לאנשים שלא חווים אותה, מה זה כשאתה מנסה להוציא מילה מהפה, והמוח לא מגיב. המוח אומר, אוקיי, אז אתה רוצה להגיד נדב, אני לא מתכוון להוציא את המילה מהפה, כי אני פשוט לא מסוגל. זה, אי אפשר להסביר את זה לאנשים שלא חוו את זה. נסיים פה, רק נגיד לישעיהו סעל, שאל אם יש מקום לתביעת לשון הרע או דיבה על אמירת בוגד מטעמו של חבר הכנסת ברכה. אני אגיד לך ככה, חברי כנסת יש להם חסינות, אלא אם כן ועדת הכנסת מחליטה להסיר את חסינותם, אין שום דרך לתבוע אותו עד שהוא לא מסיים את כהונתו, כי החסינות מגינה עליו גם מפני תביעת לשון הרע, תביעה אזרחית או פלילית או כל תביעה אחרת, להוציא מקרים פליליים קשים כמובן, רצח, אונס, עבירות קשות כאלה, אבל עבירות קטנות אזרחיות מוגן.
לא בהכרח קטנות, אבל הם אזרחי, כן.
כן, אזרחיות.
לא נפשוט לרף הקשה, נכון?
מוגן לחלוטין.
אז רציתי לדבר איתך עוד גם על באמת על הרעיון, כי דברת שם גם על בכלל הנושא של האימוץ והנושאים נוספים שהם היו, זה באמת היה מרגש. רציתי לדבר איתך גם קצת, אבל זה משהו שגם נשמור לשבוע הבא לגבי היום שאחרי התקציב, כי התקציב עצמו דיברנו מזמן שהוא יעבור, אבל היום שאחרי התקציב, הדמויות בליכוד, מה הולך להיות, גם מרתק, אז שווה, מה שנקרא, לשמור את זה לשבוע הבא. וכן, אז אנחנו נכנוס את המיניפוד שלנו, אנחנו מתנצלים שזה היה מצומצם ומכונס, אבל תכננו אתמול בערב, והיה לנו פה באמת הפרעות דרמטיות, אז אמרנו, אנחנו נעשה היום ברס בן אמו, אז גם אם יצא טיפה יותר קצר, אבל...
תקשיב, 5 דקות זה אימון כושר או אימון ריצה מצוין, מההתחלה עד הסוף יש לך את האימון ריצה, הולך את האימון ריצה ואימון כושר.
או בישולים, הבישולים אחר זה בדיוק הכנת סיר מרק.
או בישולים בדיוק, בדיוק, או הנסיעה לעבודה, או הנסיעה לדודה, או לאימא, או לזה.
או פקקים בתוך תל אביב, אני משל לוקח לי 20 דקות, לוקח לי 45, אז בדיוק זה. אז נגיד תודה רבה לרני אשל שממקסס אותנו, מפיק אותנו, עורך אותנו, איתנו פה ברוחו מה שנקרא ובנפשו, ואחר כך יעשה פה את הקסמים שרק הוא יודע לעשות. נגיד תודה לכן ולכם, למאזינות, למאזינים, לצופות, לצופים. נגיד, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בגוגל פודקאסט, אנחנו בפודבין, אנחנו באפל פודקאסט, אנחנו באמת במלא מקומות, אנחנו מקבלים מלא 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 תגובות, ומלא מלא בקשות ורעיונות, נשתדל ליישם אותם, הביאו לנו כמה רעיונות די מגניבים לרועיינים לשבועות הקרובים, ובעזרת השם נשתדל גם לקיים, גם עיתונאים, גם אנשי מובילי דעה וגם אחרים, שאנחנו גם נביא אותם בעזרת השם, וישמחו אני מה לשבועות.
אם אתם רוצים עדכון, כל פעם שאנחנו מוציאים פרק או מעלים פרק, תיכנסו לעמוד היוטיוב שלנו, תקישו שיחת רקע ביוטיוב,
בום.
תעשו סאבסקרייב, מה שנקרא, מנוי, וכל פעם שאנחנו עולים עם פוד, אתם תהיו פשוט מתודרכים באותה השנייה שזה קורה.
ממש כך. אז נגיד תודה רבה לך, שייקה, על זמנך ומרצך. אהבה רבה מאוד. נחל סוף שבוע נעים, ושבת מבורכת ושקטה לכולם, לכולן. בריאות טובה ואיתנה, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ממש ממש כאן, שייקה. מה אתה אומר על זה?
בעזרת השם, אנחנו ננסה לעשות את זה בשבוע הבא, בשלישי או ברביעי בערב, נודיע מראש, נעשה בלייב, נביא את זאב אברהם, ננסה לסגור את כל הפינות, ונשקיע פעם בפוד יפה, שיהיה לכם גם לבישולים, וגם לאחרי זה להוריד את הבישולים עם ריצה. יהיה לכם לכל הזמן.
ג'ונגלר, ג'ונגלר. אז נגיד תודה רבה, ואנחנו היינו שיחת רקע. שייקה, אתה יודע איזה פרק?
54.
פרק
בגימטריה. זה נון דלד או דן, דן ונד. אוקיי, נשחק עם זה.
יאללה, it's a done deal.
done deal, יפה. הנה, זו נעיצה. חברים.
יש לנו את הקופי. אז תודה רבה לכן ולכם, ונאחל סוף שבוע נעים ושבת שלום וסלמת.